Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 138 וחצי, השבעה במרץ 2014. הקולוסיאום ברומא. שלום. לפני שאני אתחיל, אני מניח שאני חייב לכם הסבר קצר לגבי פשר הפרקון שתשמעו מיד. החלטתי להוציא פרק בעיניים קצר משתי סיבות. הראשונה היא שפרק 139 מתעכב מעט בגלל שאני הייתי עסוק במעבר דירה בשבועות האחרונים. הסיבה השנייה היא כדי לנצל את הבמה ולעדכן אתכם לגבי קמפיין מימון ההמונים של עושים היסטוריה שנמצא בעיצומו בימים אלה ממש. כפי שסיפרתי לכם בפרק הקודם, קמפיין מימון ההמונים של הפודקאסט יצא לדרך. נכון לרגע ההקלטה, 196 איש תרמו יחד יותר מ-37,000 שקל, שהם כמחצית מסכום היעד שלנו, 70,000 שקל. כל אחד מהם יקבל ממני מייל תודה אישי כמובן, אבל אנצל את ההזדמנות ועודה להם גם כאן. הכסף שאנחנו אוספים יאפשר לי להשיג עורך קול ותחקירן, וכך להשיג מטרה כפולה. לשדרג את איכות ההפקה של התוכנית מחד, ומאידך להוציא יותר פרקים. פרק חדש בכל שבועיים. אם גם אתם מעוניינים לתת יד ולתרום לקמפיין, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית של התוכנית, www.ranlevi.co.il, שם תמצאו קישור אל דף הקמפיין באתר של מימונה. ישנם כמה וכמה מדרגות תרומה, מ-25 שקלים ומעלה, וכל מדרגה מזכה את התורם בתשורה כלשהי. למשל, מי שיתרום 150 שקלים יוזמן להרצאה מיוחדת שאני ארוך לכבוד התורמים, ומי שיתרום 1,800 שקלים יוכל להצטרף אליי לאולפן בביתי ולקחת חלק פעיל כשדרן לכל דבר בהקלטה של פרק. נחמד, לא? זהו, אז אני סיימתי את דברי הפתיחה שלי, וכעת נמשיך אל הפרק. הקולוסיאום הוא ללא ספק מבנה מרשים. האצטדיון האליפטי, שאורך צירו הארוך כ-190 מטרים וגובהו כמעט 50 מטרים, הוא אחד מהמבנים העתיקים הגדולים ביותר ששרדו מימי קדם אל תקופתנו. הוא חולש על מרכזה של רומא מזה כמעט 2,000 שנה. הקולוסיאום ייחודי לא רק בזכות הארכיטקטורה הנאה וגודלו המרשים, אלא גם מכיוון שהוא מעניק לנו הצצה נדירה אל חיי היומיום של אזרחי רומא, העיר שלפני 2,000 שנה הייתה בירת אימפריה אדירה, מעין ניו יורק של העולם העתיק. הקיסר נרו לא היה אהוד במיוחד על אזרחי רומא, בלשון המעטה. מהרגע שהוא עלה לשלטון בשנת 54 לספירה, הוא הצליח להסתכסך עם רבים מהאצילים והסוחרים העשירים, בזכות ניסיונותיו הבלתי פוסקים להשתלט על שטחים חדשים ולהקים בהם ארמונות לעצמו. אין פלא אם כן, שכשפרצה בשנת 64 שריפה אדירה שהחריבה חלקים גדולים מהעיר, השמועות טענו בהקשנות שנרו אחראי להצתה ואפילו ניגן בכינור על גג ארמונו בזמן שהלהבות השתוללו. ככל הנראה, ועל פי הידוע לנו כיום, נרו לא היה האחראי הישיר לשריפה הגדולה, אבל ללא ספק הוא ניצל אותה היטב. הוא נכנס לעצמו שטח שגודלו למעלה מ-100 דונם, ממש בלב רומא, ואחרי שפינה משם את חורבות המבנים הקודמים, הקים לעצמו את אחד הארמונות המפוארים ביותר שידעה רומא מימיה. ארמון הזהב, כפי שכונה המתחם החדש, כלל כמה מבנים גדולים כגון מרחצאות, מתקני אתלטיקה, אמפיתיאטרון ואפילו גן חיות פרטי. אלה עמדו בינות ליערות גדולים ועשירים ואגם מלאכותי רחב ידיים שאליו נשפחו נחלים מפלים לרוב. נרו לא הספיק ליהנות מארמונו למשך זמן רב. 4 שנים לאחר השרפה הגדולה, בשנת 68, התקוממו נגדו הצבא והאזרחים, והקיסר נאלץ לברוח מרומא ולהתאבד. אספיסיאנוס, הקיסר שהחליף את נרו, ידע שאם ברצונו לשרוד זמן רב בשלטון, עליו לשקם את אמונו של העם בממשל. זו הסיבה שאחת ההחלטות הראשונות של אספיסיאנוס הייתה להרוס את הארמון המפואר שהקים נרו במרכז רומא ולהחזיר את השטח הגדול שהוחרם לרשות האזרחים. על חורבות ארמון הזהב, החליט אספיסיאנוס להקים את מה שיהיה האמפיתיאטרון הגדול ביותר בעולם. בנייה עולה כסף, והקמת אמפיתיאטרון גדול כל כך הייתה עניין יקר אפילו במונחים של אימפריה גדולה כמו רומא. למזלו של אספיסיאנוס, מספר שנים קודם לכן, בשנת 66 לספירה, החליטו תושביו של מחוז קטן ונידח בפאתי המזרחיים של האימפריה להתמרד כנגד הכיבוש הרומי. למשך זמן מה נראה היה כי המרד נושא פירות והתושבים עשויים להסיר מעליהם את עול הכיבוש, אבל בסופו של דבר לא היה להם סיכוי לעמוד כנגד גינותיו של הצבא הרומי, צבא ממושמע ומאומן היטב. מחוז נידח זה היה כמובן פלסטינה. היהודים שילמו ביוקר על המרד הגדול. הרומאים כבשו את ירושלים, החריבו את בית המקדש ובזזו זהב וכסף למחביר. שלל זה הוא שמימן את בניית הקולוסיאום ברומא, וחלק מעשרות אלפי היהודים שהובלו לרומא כעבדים השתתפו בבנייתו. בכל אופן, אני לא חושב שהעובדה ההיסטורית הזו מקנה לישראלים הנחה בכניסה לקולוסיאום, אבל לא מזיק לבדוק. מלאכת הבנייה החלה בשנת 72. הקיסר אספיסיאנוס הלך לעולמו עוד בטרם נשלמה, ובנו טיטוס המשיך אותה. למרות שהקמת הקולוסיאום ארכה פחות מ-10 שנים, זמן קצר להפליא ביחס לפרויקט בנייה כל כך שאפתני, גם טיטוס לא הספיק להשלים אותו. הקיסר דומיטיאנוס, אחיו של טיטוס, הוא זה שחנך את האמפיתיאטרון החדש בשנת 80 לספירה. למרבה האירוניה, למרות שהקולוסיאום הוקם כמעין סוג של התרסה כנגד תקופת שלטונו של נרו, בסופו של דבר הוא דווקא נקרא על שמו. שמו של האמפיתיאטרון החדש היה במקור האמפיתיאטרון הפלבי, על שם של אספיסיאנוס, טיטוס ודומיטיאנוס, שהיו שייכים למה שמכונה השושלת הפלבי. אך כשהשתלטו הפלבים על ארמונו הגדול של נרו, הם לא הרסו אותו לחלוטין. הם הותירו על כנו פסל גדול ומרשים של הקיסר נרו, 40 מטר גובהו, שעמד כעת קרוב מאוד לאמפיתיאטרון. הפסל הענק כונה הקולוסוס של נרו, וניצב על כנו כמה מאות שנים, ומכאן קיבל הקולוסיאום את שמו ברבות הימים. בקולוסיאום היו לפחות 50 אלף מקומות ישיבה. העובדה הזו הציבה בפני האדריכל האלמוני שתכנן אותו, אתגר שגם אדריכלי אצטדיונים מודרניים חייבים להתמודד עמו. כיצד ניתן לאפשר לקהל כל כך עצום להיכנס אל המקום ולצאת ממנו מבלי ליצור תורים ארוכים, או כיצד ניתן לתכנן דרך מילוט מהירה מהמבנה במקרה של שריפה למשל. גם כאן עשה האדריכל עבודה טובה. לקולוסיאום היו 80 כניסות שהובילו אל מערכת של מסדרונות שהקיפו את האמפיתיאטרון. בכל קומה היו פתחים מהמסדרונות ההיקפיים הישר אל הכיסאות והעצים. הפתחים האלה כונו וומיטוריה, מהמילה הלטינית מעבר מהיר או שחרור מהיר, והם אפשרו לרוקן את האמפיתיאטרון מכל יושביו בתוך פחות מ-10 דקות. המילה וומיטוריה, אגב, היא המקור למילה האנגלית המודרנית וומיט. נדמה לי שהקשר ביניהן אינו דורש הסבר. כל אחד מהצופים קיבל בכניסה כרטיס, פיסת חרס ועליה מספר היציע והשורה שבה הוא אמור לשבת. לא כל אחד היה יכול לשבת היכן שרצה. סידור הישיבה בקולוסיאום שיקף את המבנה ההיררכי הנוקשה של החברה הרומית. המושבים הנמוכים, אלה שהיו קרובים ביותר לזירה, היו שמורים לסנאטורים ולאישים מכובדים במיוחד. תוכם מתחם מיוחד לקיסר ופמלייתו שהיו נכנסים לקולוסיאום דרך שערים פרטיים בדרום המבנה ובצפונו. בשורות מעליהם ישבו החיילים והסוחרים העשירים. ביציע העליון ישבו האזרחים הפשוטים, ובקצה העליון ממש, החוק מאוד מהזירה, והכן שהיו רק מקומות עמידה, עמדו הנשים והעבדים, שני המעמדות הנמוכים ביותר בחברה הרומית. קברנים ושחקני תיאטרון אגב לא הורשו להיכנס למקום כלל. בימים חמים היו פורסים מעל העצים רשת צפופה שהייתה למעניקה לצופים צל מבלי לחסום את הבריזה הנעימה שבאה מבחוץ. זירת הקולוסיאום הייתה רצפה עשוית עץ ומכוסה בשכבה עבה של חול. המילה חול בלטינית היא ארינה, ומכאן גם מגיעה אלינו המילה האנגלית ארנה, זירה. העץ והחול נעלמו לפני עידן ועידנים. מי שמבקר היום בקולוסיאום יכול לראות את הפלא הטכנולוגי שמתחתם. מבוך תת-קרקעי עצום בעל שתי קומות של מנהרות ומסדרונות שבו הוחזקו הגלדיאטורים ובעלי החיים לפני המופע. ברצפת העץ של הקולוסיאום היו כ-80 פתחים סמויים, דרכם היו הטכנאים מכניסים תפאורה בהתאם לצורך, ומעליות מכניות היו מרימות אל הזירה את הכלובים שמהם שוחררו בעלי חיים. על פי המסורת הרומית, בני שכבת האצולה היו מחויבים לספק לאזרחי העם שני צרכים בסיסיים, לחם ושעשועים. המופעים בקולוסיאום מומנו על ידי אנשים פרטיים שביקשו בדרך זו להפגין את עושרם מחד ולהיטיב עם העם מאידך. מופע בידור טיפוסי בקולוסיאום היה נפתח בשעות הבוקר במשחקי ציד. חיות אקזוטיות מכל רחבי האימפריה הענקית הוכנסו לזירה וציידים היו לוכדים אותן והורגים אותן להנאת הקהל. למשל, בשנת 248 לספירה נערך מופע חגיגי לציון 1,000 שנה להיווסדה של רומא. לקחו בו חלק, בניגוד לרצונם כנראה, 32 פילים, 60 אריות, 30 נמרים, 10 צבועים, 6 היפופוטמים, קרנף, 10 דובים ו-10 ג'ירפות. השורות הראשונות בעצים היו מוגבהות כ-2 מטרים מעל הזירה עצמה, רק כדי להבטיח שהאריות לא ינסו לנגוס בסנאטור. לא רק בעלי חיים הוצאו להורג בקולוסיאום, גם אסירים שנידונו למוות היו חלק ממופע הבידור. לפעמים הייתה זו הוצאה להורג נורמלית, במרכאות, בהיעדר מונח מתאים יותר, באמצעות צליבה או שריפה על המוקד. לעתים לקחו חלק הנידונים למוות בדרמה תיאטרלית, שבה שיחק האסיר את התפקיד הראשי כגיבור מיתולוגי שנתקל בקשיים שונים ומשונים במסעו. במקרה הזה, עם זאת, להצגה לא היה אף פעם סוף טוב, או סוף טוב מבחינתו של הגיבור הראשי בכל אופן. חיית טרף פראית הייתה מוכנסת לזירה, והגיבור הטרגי היה נטרף לעיני הצופים המריאים. טוב, תמיד אמרו שמשחק הוא מקצוע תובעני. המופע היה מסתיים בשעות אחר הצהריים באירוע השיא, קרבות גלדיאטורים. הלוחמים היו נכנסים אל הזירה דרך השער המזרחי של הקולוסיאום, שכונה שער החיים. והם היו מצדיעים לקיסר שישב ביציאה הכבוד. בתחילה הסתיימו קרבות אלה לעתים קרובות במותו של המפסיד, אבל עם השנים פסק מנהג זה, ומוות בזירה היה אירוע נדיר יחסית. הסיבה לכך הייתה מעשית לא פחות ואולי אפילו יותר מאשר מוסרית. ברומא לא היו מספיק גלדיאטורים כדי לעמוד בביקוש למופע. הכשרה טיפוסית של גלדיאטור נמשכה שנים ארוכות, והייתה כרוכה בהשקעה כלכלית לא מבוטלת. מבחינת הגלדיאטורים, ניצחון החלטי שבו היריב לא נפצע באופן משמעותי, נחשב מכובד ומרשים יותר מאשר ניצחון שהסתיים במותו של המתמודד השני. ובכל זאת, לא מעט מתמודדים עזבו את הזירה דרך השער המערבי של הקולוסיאום, הוא שער המוות. הקולוסיאום סיפק שעשועים ובידור לאזרחיה של רומא במשך מאות שנים, אך כשירדה רומא מגדולתה, ירד המסך גם על האמפיתיאטרון הענק. בשנת 404 נערך בו קרב הגלדיאטורים האחרון, וכשהשתלטה הנצרות על האימפריה הדואכת, כבר לא ראו הרומאים בעין יפה, הרג ורצח לשם שעשוע בלבד. במאה החמישית והשישית לספירה התפרקה האימפריה הרומית, ואירופה שקעה לעידן ארוך של בערות. בהיעדר ספרים וידיעת קרוא וכתוב, שכחו תושבי רומא מה הייתה מטרתו המקורית של הבניין הענק שעמד בחצר האחורית שלהם. היו כאלה ששיערו שאולי היה זה מקדש לאל השמש, אולי אפילו ארמון קיסרי. עם נפילת האימפריה הידלדלה אוכלוסיית רומא. מספר תושבי העיר, שבשיאה הייתה בית ליותר ממיליון בני אדם, צנח עד כדי פחות מ-100,000 במאה התשיעית והעשירית. העיר הצטמקה מאוד והתרכזה סביב נהר הטיבר. פעם עמד הקולוסיאום במרכזו של המטרופולין, וכעת הוא היה מחוץ לו, בשדה מוזנח ונטוש. צמחייה אבותה השתלטה עליו, וקיימים תיאורים על זאבים וחיות פרא אחרות ששוטטו בין ההריסות מעין מפריע. גם כשהתאוששה מעט רומא בימי הביניים, הקולוסיאום נותר עדיין נטל כלכלי. לא נמצא מי שהיה יכול להרשות לעצמו לתחזק את המבנה המונומנטלי. שריפות, רעידות אדמה, פגעי טבע אחרים, קרסמו בקולוסיאום שנה אחר שנה מבלי שאיש ניסה לתקן את הנזק, ואפילו להפך. שליטי רומא ראו בקולוסיאום מעין משאב טבעי שניתן לנצל אותו. ראשונים פורקו לוחות השיש והפסלים המפוארים שקישטו את האמפיתיאטרון, ואחריהם נעלמו כלונסאות המתכת שהצמידו את אבני הגיר זו לזו, והשאירו אחריהן חורים גדולים שאפשר לראות בבירור לאורך כל קירות המבנה. כל המושבים בעצים פורקו ונלקחו, כולל כל בדל של ציוד מכני במתחם התת-קרקעי שמתחת לזירה. על פי הרישומים ששרדו, בשנת 1452 בלבד, נלקחו מהקולוסיאום אבנים בכמות שמילאה 2,522 כרכרות. במקור, היו לקולוסיאום דופן פנימית ודופן חיצונית גבוהה יותר. רעידות האדמה שהיכו בו לאורך השנים גרמו להתמוטטות של הדופן החיצונית, כך שמה שאנחנו רואים היום כקירותיו החיצוניים של הקולוסיאום, הם בעצם שרידיה של הדופן הפנימית. מהדופן החיצונית והגבוהה נותרה רק פיסה גדולה בקצה הצפוני של המבנה. תושביה של רומא אספו את האבנים והשברים והשתמשו בהן לבנות כנסיות ומבנים אחרים ברחבי העיר. החל מימי הביניים הוסב הקולוסיאום לשימושים שונים מאוד מהייעוד המקורי שלו. הוקמו בו בתי מלאכה, בתי מגורים, חנויות, כנסייה נוצרית, ארמון של משפחה עשירה, מחסן לדשן ואפילו בית קברות מאולתר. רק במאה ה-15, עם תחילת עידן הרנסנס, חזרו האירופאים להתעניין במקורותיו של הבניין ובאדריכלות שלו. ארכיאולוגים החלו להסיר את שכבות הקרקע שהצטרבו באלף השנים שחלפו וחשפו כתובות ועתיקות לרוב. רק במאה ה-19 החלו ניסיונות הרציניים הראשונים לשחזר את המבנה ולמנוע הרס הדרגתי שלו. לשם כך נוספה תמיכה לאזורים החלשים במבנה ונוקשה הצמחייה. במחצית הראשונה של המאה ה-20 שמה התנועה הפשיסטית דגש מיוחד על שימור הקולוסיאום כחלק משאיפתה ליצור מחדש את החיבור בין האימפריה הרומית העתיקה והמדינה האיטלקית המודרנית. כיום הקולוסיאום הוא אחד מאתרי התיירות החשובים ביותר באירופה והוא עובר שיפוץ ושחזור הדרגתי. למשל, בנייה מחדש של חלק מרצפת העץ בזירה הפנימית. לסיכום, הקולוסיאום נותן לנו הצצה מרתקת אל העבר ואולי גם שופך אור גם על ההווה. עצם העובדה שהאמפיתיאטרון הענק עומד על תילו אחרי כמעט 2,000 שנים של רעידות אדמה ונזק אנושי שיטתי היא עדות מצוינת לאיכות הבנייה והתכנון בימי האימפריה הרומית. תולדות המבנה מאז אותה התקופה משקפים גם את תולדותיה של אירופה. מגדולה שמלווה בלא מעט אכזריות, לבערות וחשיכה תרבותית ולעידן חדש של תרבות שמסוגלת להעריך את אוצרות העבר ומנסה לשמור עליהן כמיטב יכולתה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.